היום אנחנו נלמד נידה דף סמך א', נתחיל מהמשנה בתחילת הדף. Okay, רק להזכיר, אתמול ראינו מקרה, סיימנו עם משנה של שלוש נשים שהיו שינות במיטה אחת. אני בכוונה חוזרת על זה, כי נגיע לזה בהמשך. ונמצא דם על תחת אחת מהן, כולם טמאות. רק אם בדקה אחת ונמצא טמאה, אז היא טמאה ושתיהן טהורות. כן? אבל אם אנחנו לא יודעים שאחד מהם טמאה, אז כולם טמאות. עכשיו המשנה הבאה מתחילה, שלוש נשים שהיו שינות במיטה אחת, כמו המשנה הקודמת, ונמצא דם תחת האמצעית. אבל פתאום, כאן עכשיו, יש כאילו יש שלוש אזורים נפרדים במיטה, ותלוי איפה מוצאים. אז אם יש דם תחת האמצעית, כולם טמאות, כי בעצם כל אחד קרוב לאמצעית. תחת הפנימית, זה שקרובה לקיר, שתיים הפנימיות טמאות, והחיצונה טהורה. תחת החיצונה, שתיים החיצוניות טמאות והפנימית טהורה. אנחנו מניחים שבגלל שיש שלושה כאן, אז הזה, כן, בצד שמאל לא יגיע לצד ימין, וימין לא יגיע לצד שמאל, רק שהן יכולות להגיע לאמצע, והאמצעית יכולה להגיע לצדדים, ואם כן, כל פעם שתיים מהן טמאות. אי מתי, אבל מתי זה? בזמן שעברו דרך מרגלות המיטה. תלוי איך נכנסו למיטה. אם נכנסו למיטה מהמרגלית המיטה, כן, איפה שהרגליים, ואז כל אחד נכנסה בעצם למסלול שלה, אז זה ככה. אבל אם עברו דרך עליה, כולן טמאות. אבל אם בעצם עברו אחד מעל השנייה, אז בעצם אפשר להניח שכולם הגיעו לכל המקומות וכולן טמאות. רואה שהם רק מתכוונים לחיצונית, כן? ולא לפנימית. כי אם זה בעצם היה בפנימית, אפילו אם כולם עברו דרך אחת, כן, דרך האחת מעל השנייה, עדיין לא כולם הגיעות לפנימי. כאילו החיצוני הפעם לא יגיע לפנימי. אז רק מדובר בחיצוני, כאילו אם מוצאים תחת החיצונה, אז כולם טמאות. בדקה אחת מהן, שוב, זה כל אם לא בדקו, אבל כאן זה בדיוק ההפך מהמשנה הקודמת. בדקה אחת מהן ונמצא טהורה. כי במשנה הקודמת דיברנו על אם אחת מהן נמצא טמאה, אז אפשר להתיר את כל השאר. אבל כאן, מה אם היא מוצאת את עצמה טהורה? אז אומרים, אז אם אין לה דם עכשיו, היא בודקת, אז היא טהורה ושתיים טמאות. בדקו שתיים ומצאו טהורות, הן טהורות ושלישית טמאה. כאילו הם בעצם אומרים, בסדר, אנחנו בדקנו, אנחנו בסדר, רק את בעייתית. אבל ושלישית, מה אם השלישית בודקת וגם היא טהורה? אז מה? כאילו היה דם במיטה, חייב לבוא מאחת מהן, אז טמאה שלושתן. אוקיי? אז בעצם אנחנו אומרים, כולם חוזרות להיות טמאות. נראה לי שלא חזרתי למקום הנכון, בואו נקרא שוב. ומצאו טהורות, הן טהורות ושלישית טמאה. שלושתן ומצאו טהורות, כן, סליחה, לא קראתי נכון. אם זה שלושתן ומצאו טהורות, כולם טמאות. למה הדבר דומה? אוקיי, עכשיו מביאים השוואה. אחר כך הגמרא תשאל למה עשיתם את ההשוואה הזאת. לגל טמא שנתערב בין שני גלים טהורים. יש לי גל אבנים עם הבשר מתחת אחד מהם. אבל לא יודעים תחת איזה מהם. וזה נתראה בין שני גלים אחרים, אז שלושה גלים, ויש בשר מת מתחת לאחד מהם. ובדקו אחת מהם, ומצאו טהור, הוא טהור ושניים טמאים. שניים ומצאו טהורים, הם טהורים ושלישית טמא. שלושתן ומצאו טהורים, כולם טמאים, דברי רבי מאיר. שרבי מאיר אומר, כל דבר שהוא בחזקת טומאה, לעולם הוא בטומאתו, עד שיוודע לך טומאה היכן הוא. כאילו בעצם מה שקורה בסוף, אם מצאו שאין תחת אף אחד מהם, אז חוזרים ומתמים הכל, כאילו אפשר היה להגיד, בסדר, בדקנו והכל טהור, אבל הוא אומר, לא, 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 אנחנו מניחים שאם זה היה בחזקת טומאה, זה לא יוצא מטומאתו עד שאנחנו מוצאים את הטומאה. וחכמים אומרים, בודק עד שמגיע לסלע או לבטולה. הוא אומר בעצם, לא, אפשר לבדוק תחת האבנים האלו, עד שמגיעים לסלע, ואז ברור שבדקתי את הכל ואין כלום, כן? כי כבר מתחת לסלע אין מת, או לבטולה, זה קרקע בטולה, שברור שגם בגלל שזה קרקע בטולה, זאת אומרת, אף אחד לא עבד בה עדיין, אז ברור שאין משהו מתחת לאדמה. אז אם מגיעים למצב שרואים שבשר המת פשוט לא נמצא, אז כבר מתארים את כולם. לעומת רבי מאיר שחושב שהם כולם תאורים, כמו המקרה של האישה שלנו. כן, של הקטם שלנו, למרות שכולם בדקו ואין להם סימני דם בגוף, הרי זה כנראה בא מאחת מהם, ואם כן כולם טמאות מספק. אוקיי, אז קודם הגמרא שואלת, משווה בין המשנה הזו למשנה הקודמת. מה ישנה רשע דלא מפליג? במשנה הקודמת אנחנו לא עשינו חילוק בין איפה במיטה ממוקמת הקטם, ומה ישנה סיפה דקמפליג? ובסיפה שלנו, כאילו במשנה שלנו, כן עשו חילוק. אמר רבי עמי, במשולבות, כנראה הנשים כשהם ישנו במיטה, היו משולבות זה בזה, כאילו איך שהם ישנו במשנה הראשונה, ולכן לא הייתה אופציה להתחיל לחלק, כי הם כולם היו בכל חלקי המיטה. בדקה אחת מהן, למה ללמידני? למה זה דומה? עכשיו גמרא שואלת, בשביל מה עשו את ההשוואה לגלים של אבנים? אז אומרים, כי רצו להגיד, הכי כאמר לו רבי מאיר לרבנן. שימו לב שבמשנה שלנו לא הייתה מחלוקת, ובמקרה של האבנים הייתה מחלוקת. אז בעצם רבי מאיר אומר לרבנן, מה ישנה בדם דלא פגיתו? למה בדם אתם לא חוקים עליי? ומה ישנה בגל דפגיתו? כאילו אני מבין, אתם חוקים עליי בעניין הגל, אבל אין שום סיבה אם אתם חוקים בגל, אז הגיוני שגם אתם חוקים במשנה ואתם לא חוקים במשנה. ולכן הוא בעצם שואל אותם, כאילו הוא עושה את העורך את ההשוואה כדי להגיד לחכמים, לא מבין, למה אתה חולק עליי שם ולא כאן? ורבנן, מה הם יגידו? בשלמה הטעם, שוב אנחנו שמים מילים בפה שלהם, הם לא כאן להגיד, אבל גמרא מניחה, בשלמה הטעם הם העורב נטלה. שם אצל הגל הבנים היה שם בשר מת, אבל אפשר להגיד שהעורב בא ולקח את, כן? לקח את הבשר. אז נכון שהיה שם, אבל זה שהיה שם לא מעיר על כך שזה עדיין נמצא. אבל כן, וברגע שהעורב לוקח את הבשר מת, כבר הגל הבנים לא מתאמה. כן, לא אמרתי את זה, אבל הכוונה לתומעת מת מתחת לגל אבנים. שהגל מאהיל, כן, אבנים עושים כזה אוהל על בשר המת, ואם כן, כל מה שמתחת, תאמה. אבל אם כבר זה אינו שם, אז אין תומעת אוהל. ברגע שמוצאים את זה מהאוהל, אין תומעת אוהל. אז לכן, הם אומרים, בשביל זה, כן, בגלל זה יש הבדל. אלא הכה, אבל במקרה שלנו, האדם מהכה, אתה, אבל אדם צריך לבוא מאיזשהו מקום, נכון שכולם בדקו והם כולם, אין להם דם בפנים, אבל כנראה היה דם מאחת מהם. טניה, אתם מביאים ברייתא עכשיו. עוד מקרה. אמר רבי מאיר, מעשה בשקמה של כפר סבא, שהיו מחזיקים בתומעה, היה עץ שקמה שהיו מניחים שהיה שם תומעה מתחת לעץ. ובדקו ולא מצאו, פשוט לא מצאו שום דבר. לימים נשבה בו הרוח ועקרתו, ונמצא גוגולת שומת חובה לו ביקרו. Okay, כעבור כמה זמן, הרי ברוח עקר את העץ, ומצאו מתחת לעץ גוגולת שומת. כאילו ממש מתחת לשורשים. אמרו לו, אז לכן, הוא אמר להם, רבי מאיר, כאילו, בואו תראו, זה שאתם לא מוצאים, זה לא מוכיח כלום. אמרו לו, משם ראיה, אמר לא בדקו כל צרכו. הם אומרים, זה לא הוכחה, כנראה הם לא בדקו כמו שצריך. אבל אם בודקים כמו שצריך ולא רואים, הרי זה לא נמצא. Okay, זה תמיד הבעיה, כן? אצלי בבית, תמיד אנשים, כן? תמיד מישהו בבית לא מוצא משהו, והוא מחפש ומחפש ואומר, לא, לא מצאתי. איכשהו אני תמיד זאתי שמצליחה למצוא, כן? כי אם ממש עושים את זה בצורה יסודית, אפשר למצוא כל דבר, כן? אז זה לא הוכחה לכלום. עוד סיפור דומה, תניא אמר רבי יוסי, מעשה במערה של שיחין, כזה מקום, שהיו מחזיקים בתומעה, ובדקו, עד שהגיעו לקרקע, שהייתה חלקה כציפורן, כאילו, אוקיי, שוב, הייתה מערה, הם בדקו ממש עד שהגיעו לקרקע, שממש חלק, כמו ציפורן של מישהו, ולא מצאו, לא מצאו שום דבר, לימים נכנסו בפועלים מפני הגשמים, וניצאו בקרדמותיהן, ומצאו מחתשת מלאה עצמות. Okay? כעבור זמן, פועלים נכנסו בגלל הגשם, והם התחילו לעבוד עם הקרדומות שלהם, ומצאו מחתשת מלאה עצמות. שוב, מצאו כזה בור מתחת לאדמה, מלא עצמות, כן, בתוך המערה, והנה רואים, כנראה, כן, שוב, זה שמישהו בודק, זה לא מוכיח כלום. אז אמרו לו, משם ראיה, אם הם לא בדקו, כל צורכו. כן, מה שלא מובן כאן, כאילו באיזשהו שלב, מי יגיד שהם בדקו מספיק טוב, כן? כאילו חכמים מנסים להוכיח מכאן, שאם בודקים זה בסדר. לפחות שבודקים כמו שצריך, אבל מי אומר שכן, מתי מחליטים שהבדיקה הייתה כמו שצריך או לא? כי בעצם הסיפורים האלה מראים שאנשים חושבים שהם בודקים, אבל בסופו של דבר לא ממש בודקים, לא תמיד בודקים טוב, ואם כן, זה יכול להיות בעיה. טניה, אבא שאול אומר, מעשה בסלע בית חורון שהיו מחזיקים בתומה, ולא יכלו חכמים לבדוק מפני שהייתה מרובה. כן, היה סלע בית חורון, שידעו שהיה תומה, אבל זה היה אזור די גדול, ולא ידעו איך באמת לבדוק. כן, שוב, תחת סלע לא יכול להיות גם עצמות, אז כאילו היה כאן בעיה. והיה שם זקן אחד, רבי יהושע בן חנן ישמו. כן, הזקן הזה בא, ובדרך כלל לזקנים יש עצות טובות. אמר להן, הביאו לי סטינים. הביאו לי לא סטינים. ושרען במים, כן, הפך את הסטינים לרטובים, ופרסן עליהם. אז הוא שם את זה על הסלע, איפה שכל השטח שהיה שם סלע. מקום טהרה יבש, מקום טומאה לך. הוא אומר להם ככה, אם יש מקום טהור, אז זה יתייבש. אם זה מקום טומאה, זה יהיה לך. אוקיי? איפה שכאילו האזור מתחת לסדין, אם זה יבש, זה לא יספוג מהמים. אבל אם זה אדמה, יספוג מהמים. ואם זה אדמה, אז כנראה משם יש את התומעה. ובדקו, מצאו בור גדול מלא עצמות, כאילו הם בעצם מצאו, הם אמרו, כן, כאן זה לך, אז כנראה, בוא נראה, בוא נבדוק מתחת, ובאמת מצאו שם בור גדול מלא עצמות. כן, זה דוגמה למישהו שידע לבדוק היטב. טנא. הוא הבור שמילא ישמעאל בן נתניה חללים. ואז מייחסים את הבור הזה, אומרים, הבור שמצאו, כאילו, הם מנסים לחשוב, למה שיש שם בור מלא עצמות? הם אומרים, כנראה זה הבור שמוזכר בירמיהו, הבור אשר השליך שם ישמעאל את כל פגרי האנשים אשר יכה ביד גדליהו. Okay? ואז כתוב, אותו מילא ישמעאל בן נתניה חללים. Okay, היה שם בור ששליח ישמעאל את כל האנשים אשר הוא היכה ביד גדליהו. נצטרך לחזור מה זה ביד גדליהו. Okay, צריך קצת רקע היסטורי. מי זה ישמעאל? מי זה גדליהו? Okay, מכירים את צום גדליה. צום גדליה זה היה בעקבות רצח שקרה שישמעאל הרג את גדליה וכל מיני אנשים שלו. וזה היה בגלל גדליה היה אחרי חורבן בית ראשון, הבבלים שמו את גדליהו כמנהיג, והיו אנשים, כולל ירמיהו, שרצו בעצם לשכנע, לעשות שלום בעצם עם הבבלים. אז גדליה ניסה להגיד, כן, אנחנו צריכים לחיות בשלום איתם ולא למרוד נגדם, והיו אנשים נגדו, וישמעאל היה אחד מהאנשים שבעצם אמר, אני אלך להרוג את ישמעאל, להרוג את גדליה, ונראה עוד קצת שיוחנן בן קרח בא להזהיר את גדליה מישמעאל, אבל הוא לא הקשיב לו, ובסוף גדליה נהרג, אוקיי? כאילו נרצח על ידי ישמעאל, וגם הרבה אנשים שהיו עם גדליה, והשליחו את כולם לבור. אז עכשיו הגמרא שואלת, גדליה הרגן? כאילו, מה כתוב? ביד, אשר יקע ביד גדליהו. כאילו, גדליה הרג אותם? והלא ישמעאל הרגן, כן? הוא עצמו נרצח. אז במה מדובר כאן? וכאן אומרים משפט מאוד מעניין, אלא מתוך שהיה לו לחוש לעצת יוחנן בן קרח, ולא חש, מעלה עליו הכתוב כאילו הרגן. כאילו, הוא אחראי, כי הוא לא הקשיב לאזהרות. אוקיי, וכאן אומר רבא משהו על זה, אמר רבא, היי לשנבי שכשמישהו אומר לשון הרע, כאילו בעצם יוחנן בן קרח בא והעביר לשון הרע על ישמעאל, שהוא בא להרוג אותו, אף על פי דלקבולי לא מבעיה, כאילו אסור לקבל לשון הרע ולהקשיב לדברים לא טובים שאנשים אומרים על אנשים אחרים, אבל מחש להם מבעיה, אבל צריכים לחוש לזה, כאילו, זה, וזה בדיוק, כן, הבעייתיות ב... כשמישהו מדברים, משהו לא יפה על מישהו, מצד אחד, ונראה כמה דוגמאות עכשיו בגמרא, מצד אחד אסור לקבל את זה, מצד שני אסור לא לחוש לזה, כאילו אם זה משהו מסוכן, הרי צריכים להחשיב לזה, והנה, גדליה אחראי על המוות שלו ועל המוות של אחרים בעצם, כי הוא לא חש להזהרות. Okay? הנו בני גלילה, דנפק עליה וקלה, דקטון נפשה. היה כזה, אוקיי, okay, אנשים מהגליל, שאנשים סיפרו שהם הרגו מישהו. עתו לקמד רבי טרפון, הם באו לפני רבי טרפון שהיה איש עשיר, אמרו לה, לתמרינן, okay? תחביאו אותנו כי הרשויות באים כן, לקחת אותנו כי חושבים שאנחנו הרגנו מישהו. מר אמר להו, לתולינו מר, כאילו, תעזור לנו. אמר להו, אמר להם, איך אני אעביד, מה אני אעשה? אילו את מרין חו, חזו יתייכו. אם אני לא אחביא אתכם, הרי הם יבואו לקחת אתכם, כן, וידונו אתכם למוות. את מרין חו, אבל אם אני כן אחביא אתכם, האמור הבנן, היילש נבישה, אף אגב זה לקבולי, לא מבעיה, מחש למבעיה. ולכן, אני לא יודע מה לעשות, כי אולי באמת רצחתם. איך אני יודע? כן? אז הם שמו אותו בסיטואציה מסובכת. הוא לא יודע אם להאמין להם או לא. כי אין לו הוכחות האם הם הרגו, האם הם לא הרגו. אז מה הוא אומר להם? זילו אתון, תימו נפשייכו. כאילו, תטפלו בזה בעצמכם, אני לא יכול לעזור לכם. כי בעצם אני לא רוצה להיות חלק מהרצח ולעזור לכם אם באמת זה נכון. וזה מאמין אותנו, כן, אנחנו תמיד נמצאים בבעיות האלו, עד כמה אנחנו מאמינים לשמועות, למה שקראנו, כן, בעיתונאות, איך אנחנו יודעים אם זה נכון או לא נכון. כן, עוד דבר בנושא, ויאמר שם משה, אל תירא מכדי סיחון ו... רק שנייה, הפסוק, אל תירא אותו. אוקיי, הפסוק זה, ויאמר שם משה, אל תירא אותו, כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו ואת ארצו, ועשית לו כאשר עשית לשיחו מלך המורי אשר יושב בחשבון. כי הכוונה לאוג מלך הבשן, כן, היו שני גדולים שם, אוג מלך הבשן ושיחו מלך המורי, והשם אומר למשה, לא לפחד מאוג. אז הגמרא אומרת, מכדי אוג, שיחו ואוג אחרי אהבו. תאמר מר, שיחו ואוג בני אחיה בן שם חזאי היו. אוקיי? Okay? ידוע שהם היו אחים, לפי המדרש. מה ישנה מאוג דה כמסטפי, ומה ישנה מסיחון דה לא כמסטפי. הרי הוא לא פחד מסיחון, כי אין פסוק שהשם אומר לו לא לפחד. הוכחה שמשה פחד דווקא מאוג ולא מסיחון. אמר רבי יוחנן, אמר רבי שמעון בן יוחאי, מתשובתו של אותו צדיק, אתה יודע מה בליבו. כן, מזה שהשם היה צריך להגיד לו לא תירא, אנחנו יודעים שהוא פחד. אמר, ממה הוא פחד? שמא תעמוד לזכות של אברהם אבינו. יש לו את הזכות מאברהם, שהוא עזר לאברהם אבינו, שנאמר, ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי, זה כשנשבע לוט, אז בא הפליט, כן, במלחמת ארבעת המלאכים נגד חמשת המלאכים, אז הפליט בא, אוקיי, כתוב הפליט, לא ויבוא פליט, אלא הפליט. אז מי זה הפליט? מי שרץ, כן, ברח מהמלחמה, והוא סיפר לאברהם שלא לוקח בשבי. ואמר רבי יוחנן, זה אוג שפלט מדור המבול. Okay, זה משהו אופייני למדרש, שמנסים למעט בדמויות, כאילו אם הם רואים מישהו, כנראה זה מישהו מוכר לנו, ולכן אנחנו מניחים שזה היה אוג שפלט מדור המבול. Okay, ומזה שהוא פלט מדור המבול, הרי, כן, למה מייחסים לו את זה? זה גם עוד שאלה, מה זה אומר שהוא פלט מדור המבול, אבל כנראה הוא הצליח לשרוד משם, ולהגיע גם לאברהם, ואז הוא מופיע גם בתקופת משה, כן, הוא מישהו שלפי המדרש חי המון המון שנים, ובגלל זה, יש לו זכות, ועל הזכות הזה, משה היה מפחד, אוקיי? וכמה הסיפור, מה רואים? שאברהם חש למה שהפליט אמר לו, כן? ובגלל זה הוא נכנס למלחמה עם חמשת המלאכים, כן, הוא נכנס למלחמה עם... הוא נכנס למלחמה בעצם לוחום נגד אלו שלקחו את לוט, וכן, נכנס לתוך המלחמה ובגלל מה שהוא שמע. אז בגלל זה אנחנו אומרים שכן כדאי לחשוש כמו אברהם. יש לדון האם זה באמת היה דבר טוב או לא, שהוא נכנס למלחמה נגד ארבעת המלאכים, כן, לא ברור שזה הדבר הכי חיובי שהוא נכנס למלחמה בגלל זה. אבל מצד שני, כן, לא ניצל על ידי זה, אז זה מאוד חשוב. תנו רבנן, חוזרים לענייננו. בגד שעבד בו קטם, יש בו קטם ועכשיו לא יודעים איפה הקטם ולא מוצאים. מעביר עליו שבעה סממנים ומבטלו. כן, יש עניין שאם אני רוצה לטהר את הבגד על ידי תפילה במקווה, אני לא יכולה לעשות את זה, לא יכולה לעשות, אלא אם כן, כבר הקטם לא נמצא, אי אפשר לטבול את זה עם הקטם. אז אם אני לא מוצאת את הקטם, אני מעברה שבעה סממנים, שנראה אותם בהמשך, ומבטלו, כן, יש שבעה סממנים ידועים, שנאמר במשנה הבאה, וצריכים להשתמש בהם, וכך הוא מבטל את הקטם. רבי שמעון בן אלעזר אומר, בודקו שכונות שכונות, לא צריך לבדוק כל אזור בבגד אחד אחד, כאילו לפי אזורים, עוד דקה נראה כמה זה, כמה שטח זה נחשב שכונות, עבדה בו שכבת זרע, אם יש שכבת זרע, שזה מאוד קשה לראות, כי זה שקוף. אז אם זה בגד חדש, בודקו במחת. כי בעצם השכבת זרע עדיין לך, כי אמרנו, זה לא מתמם, זה לא לך. ואם תכניסו מחת, אז פתאום זה ייתקע במשהו, ושם יהיה משהו שקצת התגבש, אבל עדיין קצת לך, ויוכלו למצוא. שחוק, אם זה בגד כבר שחוק, אז זה יהיה קשה כי יהיו הרבה חללים בין החוטים ויהיה קשה למצוא את זה דרך מחת. בודקו בחמה. שמים את זה מול השמש, כן? כמה פעמים יש לי, אני יודעת שיש קטם במשהו, אז אני לא מוצאת את זה בחדר כביסה, אז אני יוצאת החוצה ורואה באור השמש ומוצאת את הקטם. טענה, אוקיי, עכשיו בברייתא הם מסבירים, אין שכונה פחותה משלוש אצבעות. כשהוא אומר על אזורים, צריך לבדוק כל אזור לחוד, מינימלי כל אזור נחשב שלוש אצבעות על שלוש אצבעות. תנו רבנן, עוד דבר שלא מוצאים בבגד, אבל כאן זה לא קטם. בגד שעבה בו קיליים, היה ידוע שהיה שם חוט, בוא נגיד זה היה של פשטם, והרגו שם חוט של צמר, או להפך. הרי זה לא ימכרנו לעובד כוכבים. בגלל שזה לא, אי אפשר לזהות את זה, אז אסור למכור את זה לעובד כוכבים. כי יכול להיות שהוא ימכור את זה חזרה ליהודי, והיהודי לא ידע שיש בו כליים. אם זה לא מוכר שיש בו כליים, אז אסור. ולא יעשינו מרדה לחמור, גם אי אפשר להשתמש למרדה לחמור, כי יש חשש שאולי ייקח משם ויתפור את זה ב, כן, מסבירים אולי כתלי לבגד, כאילו מודעים שהוא ייקח חוט משם, ואז יחשוב שהחוט הוא פשטן, ויוצא שזה צמר, והוא ישתמש בזה יחד עם, כן, אם זה צמר, והוא לא יודע שזה צמר, והוא משתמש כתלי לבגד פשטן, זה יהיה בעיה. אבל מה כן אפשר לעשות? עושה ממנו תכריכים למת. אז אמר רב יוסף, זאת אומרת, מצוות פתילות לעתיד לבוא. זה שאפשר לשים כתכריכים למת, זה אומר שברור שאין לו, לא צריך לקיים מצוות עכשיו. אז לא משנה שהוא בבגד כליים. אבל כשהוא יחיין בתחיית המתים, הרי הוא יהיה עם הבגד עליו. עד שהוא יוריד את זה, כי הוא יבין שזה שנס. אז לכן, מה לומדים מכאן? שלא יהיו מצוות לעתיד לבוא. אוקיי? כלומר, כן, כשיהיה תחיית המתים, לא יצטרכו לקיים מצוות. אמר לי, אביי, הוא לא מסכים עם זה, ואיתם הרב דימי, והאמר רב מני, כאילו לא ברור מי אמר את זה, או אביי, או רב דימי, או רב מני, רבי מני, אמר רבי ינאי, הם אמרו בשם רבי ינאי, לא שנו אלא לספתו, אבל לקוברו אסור, לא, לא, לא. אפשר לשים תכריכים למת בשעת ההספד, אז אנחנו לא מדרגים שיהיה תחיית המתים בדיוק בשעה הזאת. אבל כשקוברים אותו, אי אפשר, כי בעצם מצוות לא בטלות לעתיד לבוא, ולא רוצים לקבור אותו בבגדי שנס. אמר לי, אז רבי יוסף חוזר ואומר, לב איתמר עלי, אם לא נאמר על הברייתא הזאת, אמר רבי יוחנן, אפילו לקוברו, כאילו אתם טועים בברייתא. ורבי יוחנן מסבירים לטעמי, הוא הולך לשיטתו, אמר רבי יוחנן, מה ידכתיב במתים חופשי? זה פסוק מתהילים. כיוון שמת אדם, נעשה חופשי מן המצוות. כאילו באמת, אחרי מוות, אנשים יהיו חופשיים ממצוות. אוקיי? וזאת אומרת, גם לעתיד לבוא. אז יש כאן ויכוח מעניין, לא יודע מה לעשות עם זה, האם אנשים יקיימו מצוות או לא יקיימו מצוות לעתיד לבוא, אוקיי? לרוב מסבירים שמדובר בתחיית מתים, יש כאלה שמדברים גם בעולם הבא. אמר רב רמבה פרפה, אמר רב חיסטה, בגד שעבה בו כליים צובעו ומותר. צובעים אותו ואז מותר, למה? כי נראה את זה בהמשך, אבל כשצובעים מה קורה, בעצם הצמר סופג יותר מהפשטן. אז ברגע שצובעים, יהיה די ברור אם יש חוט פשטן שם או אם זה כבר ירד. אמר לרב על הרב רמבר פאפה, מנהלי לסבך, מניין אתה יודע את זה? זה מה שאמרתי. אמר לי, מתניתין היא, דווקא בא ממשנה, דתנן, בודק עד שמגיע לסלע, ואי לקה אמר עורב נטלה, החינמי. אוקיי? כמו שאמרו, בודקים עד הסלע, ואם אין, אז אפשר להניח שעורב נטלה, אז גם כאן, אמרה בקינה בהדדה לא סלק להוציבה, הם לא נצבעים באותו דרך, וכיוון זה לא ידיע, אמר מינטרנטה. ובגלל שזה אינו, אם זה אינו ניכר, אז הם יניחו שכנראה זה כבר נפל מן הבגד. אמר רב אחא ברי דרב יפה, משמי דמר זוטרה. היי מנדרה מחוטה דקיטנה בגלימה דאמרה, מי שהטיל חוט של פשטן בגלימה של צמר, ונתקה, ואז הוא הוציא את זה. עכשיו, מה יכול להיות בעיה אבל? לא ידע, אי נתיק או לא נתיק, אבל הוא לא ברור אם הוא הוציא את כל החוט, או אולי הוא רק הוציא את חלק מהחוט. אם הוא לא הוציא את כל החוט, אז נמצא שזה בגד שטנס. אז מה הוא עושה? אומרים, שפיר דמי, זה בסדר בכל אופן. מי טיימה? למה? כז מדאורייתא שטנס כתיב. מדאורייתא באמת זה לא שטנס, למה? כי דורשים את המילה שטנס בצורה של נוטריקון, עד שיהיה שואה, תווה ונוס. כן, שואה זה שסרקו אותו, תווה תבוא את החוטים, וארוג. אז זאת אומרת, כל הדברים האלו צריכים להעשות יחד. שהם סרקו אותם ביחד, תבוא אותם ביחד, וארגו אותם ביחד. וכאן רק ארגו אותם ביחד, ולכן דרבנן הוא דגז רבי. המקרה הזה הוא שנס רק מדרבנן, וכיוון דלו ידיע, אינת קי שרי, בגלל שלא בטוח אם הוציאו או לא, אז ספק מדרבנן לכולה. מתקף לרב אשי, אמר או שואה, או תווה, או נוס. לא, שנה זה, אפילו אם נגיד שזה שואה, תווה ונוס, זה או זה, או זה, או זה. מי אומר? כאילו, בכל אופן זה דאורייתא, אם עשו אחד מהם. ואם כן, זה ספק דאורייתא, וצריכים ללכת לחומרה. בהלכת הגמרא אומרת, כמר זוטרה. דווקא פוסקים כמר זוטרה, מדאפקינו רחמנה בחד הלשנה, בגלל שזה במילה אחת שנס, אז זה אומר, כן, זה כולם ביחד. ואם כן, בעצם זה ספק דרבנן ואורחים לכולם. תנו רבנן, בגד צבוע מתמא משום קטם. אם אישה לובשת בגד צבוע ומוצאים קטם בבגד צבוע, בגלל שאי אפשר ממש לראות טוב את צבע הדם, אז זה לא קטם. רבי נתן בר יוסף אומר, אינו מתמא משום קטם. סליחה, אמרתי את זה הפוך. בגד צבוע, לפי תנא קמא, מטמא משום כתם, כן טמא משום כתם. כלומר, למרות שאי אפשר לראות הכי טוב את הצבע, עדיין, אם ברור שזה אדום, הרי זה מטמא. ולפי רבי נתן בר יוסף, אינו מטמא משום כתם. וכאן הוא אומר שלא תקנו בגדי צבעוניים לאישה, אלא להקל על כתמיהן. שהרי הם לא תקנו, כאילו, כנראה, אוקיי, מכאן לומדים, שהייתה תקנה, ונדבר על זה בהמשך, שנשים צריכות לבוש בגדים צבעוניים, כשלא זמן המחזור שלהם, כדי שלא יהיה להם בעיות של כתמים, כך שאם הן רואות על הבגד, זה בכלל לא יהיה בעיה, רק אם זה הבגד לבן. אז הגמרא שואלת, תקנו, מה תקנינו? כאילו, מי תקן כזה דבר? מה? פעם שמעתם על תקנה שנשים צריכות לבוש בגדים צבעוניים? אלא שלא הותרו בגדי צבעוניים לאישה, אלא להקל על כתמיהן. אז אומרים, לא, לא. צריכים לקרוא את זה ככה, רק התירו לנשים לבוש בגדים צבעוניים, וכאן כאילו משמע שבלי ההיתר הזה הם לא יכולות היו לבוש בגדים צבעוניים, התירו להם לבוש כדי להקל על הכתמים. אז הגמרא גם לא אוהבת את זה, הותרו מכלל דאסירי מה היה אסור להם? אז אומרים, אם כן באיזושהי צורה כן, בוא נרמד, תתנן במשנה בסוטה, בפומוס של אספסיאנוס גזרו על עטרות החתנים ועל האירוס, ביקשו לגזור על בגדי צבעוניים אמרי העדיפה כדי להקל על כתמיהן. בעצם לאחר החורבן, זה לאחר החורבן, כן בואו נראה. כן, זה המלחמה לקראת החורבן. אז בגלל שהיה מצב לא טוב, אז הם גזרו על כל מיני דברים שאנחנו לא ננהג מהם דברים של שמחה. אחד מהם היו קישוטים של החתנים, שהיו לובשים בזמן החופה, ועל האירוס זה היה סוג של כלי זמר שהיו משתמשים בו במסיבות, אז גם גזרו להמעיט בזה, ורצו להגיד לנשים, כאילו הרי זה חגיגי לבוש בגדים צבעוניים, שהם לא יבשו בגדים צבעוניים, אבל בסוף אמרו לא, עדיף לא לעשות את זה, לא להחמיר עליהם, כדי להקל על כתמיהם. ובכאן אנחנו מסכמים שכשרבי נתן בר יוסף אמר, כדי כן שתקנו, כוונה שתקנו שלא נגזור עליהם, שלא לבוש, כדי להקל על הכתמים שלהם. ובאמת כך פוסקים, שאם נשים רואות דם על בגד צבעוני, זה לא מטמא אותם משום נידה. כפי רבי נתן בר יוסף, ולא כפי תנא קמא.